פרשת אמור, מה בדיוק לומדים בגן עדן?
אנחנו היום בשיעור ל-40-50 דקות נטפס לגן עדן. יש צדיקים שעלו במיטתם בחייהם לגן עדן. אנחנו קצת נטפס, נדבר על מה שקורה בגן עדן. יש מדרש יפה, מעניין, שאומר שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות. המצוות שניתנו לנו במתן תורה, 613 מצוות, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים אותם. איך אנחנו מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. המצוות הן גם שלו, הוא קידש אותנו במצוות שלו, כי הוא בעצמו מקיים את המצוות. לומדים את זה מפסוק בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. למשל, הקדוש ברוך הוא מבקר חולים. אברהם אבינו היה חולה אחרי המילה, מי הראשון שבא לבקר אותו? הקדוש ברוך הוא נגלתה אליו שכינה, והירה אליו השם, וביקר אותו. כמו שכל אחד מאיתנו, מחווה סולידרית, שכל אחד נוהג לבקר חבר שחלילה לא מרגיש טוב, הקדוש ברוך הוא יראה דוגמה אישית. הוא בעצמו הלך וביקר את אברהם. דוגמה נוספת, הגמרא אומרת, שוב, זה רעיונות שמובאים הכל בגמרא ובתנך, לא בחסידות. זה רעיונות שהמקור שלהם הוא כבר בתורה שבעל פה, בתורת הנגלה. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. תפילין של יד, תפילין של ראש, כך אומרת הגמרא. עוד מקור שמצאנו שוב בגמרא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נקרא כהן. ולא סתם כהן, כהן גדול, זה כבר המפרשים מסבירים. למה? כי אם הוא ציווה את אהרון ובניו את מצוות הכהונה, ומצוות הכהונה היא מצווה מכובדת, מרכזית, בין ה-613 מצוות, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים את מצוות הכהונה, נותן דוגמה אישית, והוא בעצמו כהן. כך אומר המדרש. יפה, יפה, אתה מתפרץ מצוין. אז מיד יורם שואל? אז מיד הגמרא שואלת, תפילין דמרי אלמא מה כתיב בו, מה כתוב בתפילין? אז הגמרא אומרת, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אנחנו נדבר על העניין הזה. אבל יורם שואל בצדק, מה זאת אומרת? אנחנו אומרים רעיון יפה, הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, אבל מה זאת אומרת שהוא מקיים מצוות? המצוות הן גשמיות. המצוות זה לא דבר תיאורטי, זה לא דבר רוחני. המצוות כולן מתקיימות בחפצים גשמיים מהעולם הזה. אז מה זאת אומרת שהוא מניח תפילין? וכי יש לו תפילין, מה יש לו אור של בהמה? העלו למעלה אור של בהמה, והוא מניח אותו, ויש סופר שכתב מפרשיות, והקדוש ברוך הוא מניח, זה הרי בוודאי לא שייך. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, זה אפיקורס, מי שמצייר את הקדוש ברוך הוא כך. אז מה זאת אומרת שהוא מניח תפילין? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כהן, והוא כהן גדול, וכי הוא עובד את עבודות הכהונה? מדובר על משהו פיזי, משהו ממשי. הוא שוחט קורבנות, הוא מזה דמם על המזבח. מה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מקריב קורבנות? ובעצם זו שאלה רחבה יותר. גן עדן, תמיד מדברים על גן עדן, כולם רוצים, שואפים להגיע לגן עדן. זה השלמות של החיים, של הנשמה, להגיע לגן עדן. בגן עדן הנשמה חיה חיי נצח. מה היא עושה שם כל היום? מישהו חשב על זה פעם? עבר, הווה ועתיד כאחד, חיי נצח היא נמצאת שם. מה היא עושה כל היום בגן עדן? אז הגמרא, כתוב בגמרא, כתוב בכמה מקומות שהנשמות לומדות תורה. הנה, הגמרא מביאה דבר מדהים, שהייתה מחלוקת במטיבתא דרקיה, ישיבת הרקיה. זה שם, אגב, זה שם נפלא לישיבה. ישיבת הרקיע, מטיבתא דרקיע, אומרת הגמרא, הייתה מחלוקת על נגע צרעת. אם הוא כתמה או טהור, ספק, ספק בארץ, ספק שיער לבן, לא חשובים כל הפרטים. הקדוש ברוך הוא אמר כך, והחברים האחרים בישיבת הרקיע, הנשמות האחרות, התנאים, חלקו עליו. ככה הגמרא מספרת על מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לתנאים בישיבת הרקיע. לא ניכנס איך זה ייתכן. רק רואים את העניין הזה, בגן עדן לומדים תורה. ושוב נשאלת השאלה, איזה תורה הם לומדים? מה זאת אומרת לומדים תורה? התורה כולה היא עניינים שנוגעים אלינו. למשל, הדוגמה שהבאתי, נגע צרעת. אם קודם יצא צרעת, זה הרי בהרת לבנה, אם פתאום נהיה חיוור האור, החוויר האור, ועליו צריך לצמוח שיער. שיער שחור, שיער אדום, שיער לבן, לא חשוב כל הפרטים בזה. אז מה, הם יושבים בגן עדן, והם מתווכחים אם יצא לבן אדם פצע, לבן או שחור, כתוב שכשהנשמה עולה למעלה, היא שוכחת את העולם הזה, שוכחת חיזו דעי אלמה, היא שוכחת איך נראה העולם הזה. אז יושבות הנשמות למעלה בגן עדן, ומתווכחות על נגע צרעת, יצא שיער לבן, שיער שחור, שתי שיערות, שלוש שיערות, הן לא יודעות מה זה, וזה גם לא מעניין אותם. אני אביא דוגמה יותר קיצונית, בשביל שזה יהיה חד. כולם מכירים את המשנה של שניים אוחזים בטלית. המשנה הראשונה של מסכת בבא מציעא, משנה יפה. שני אנשים מתפרצים לבית דין, ומתווכחים על תלית, מתווכחים על בגד. זה אומר, אני מצאתי את הבגד, זה אומר, אני מצאתי את הבגד וחטפת לי מהיד, זה אומר, כולה שלי, זה אומר, חצייה שלי. אז מה, אז הנשמות יושבות למעלה, ועל מה הן לומדות? אחרי שהם הצליחו כבר לגמור עם כל השקר של עולם הזה, עם כל השפלות של עולם הזה, אז הן דנות למעלה על שני אנשים שקרנים, שרבים, זה אומר, אני מצאתי את הבגד, זה אומר, אני מצאתי את הבגד. אחד מהם כנראה שקרן, לא בטוח, כמו שהגמרא אומרת, אבל ייתכן מאוד שאחד מהם שקרן, אז על זה יושבות הנשמות ודנות למעלה. על שור שנגח את הפרה, אם הוא משלם חצי נזק או רבע נזק, על שני אנשים שעשו תאונה ביניהם, כמה הם משלמים על התאונה? בשביל זה הנשמות עזבו את העולם הזה, בשביל לחזור לכל הרפש של העולם הזה. זה לא מסתדר, זה לא מתקבל בהיגיון. אז אנחנו צריכים להבין את שני העניינים. א', מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות? הרי המצוות הן גשמיות. איך הוא מקיים אותם בדיוק? פיזית, איך הוא עושה את זה? ודבר שני, מה זאת אומרת שהנשמות לומדות תורה? מה הן לומדות? שניים אוחזים בתלית? על מריבות בין בני אדם? מה זה מעניין אותם? זה תת רמה בשבילן. ובעצם, הנושא הזה יותר מסובך. האמת היא שאם לחשוב רגע, הנושא הזה יותר מסובך. כי אם נשים לב, הקדוש ברוך הוא לא ממש מקיים את כל המצוות. אנחנו רואים בהיסטוריה, אם נשים לב טוב, כמה מצוות שהוא במפורש לא מקיים איתם. הוא כאילו פועל נגד חוקי התורה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהוא מקיים מצוות, מה שהוא אומר לאחרים לעשות הוא עושה בעצמו, אבל מצד שני זה לא שלם מהחוק הזה. כי אם נשים לב, יש כמה וכמה יוצאים מן הכלל, שפתאום אנחנו רואים שהוא כביכול פועל נגד חוקי התורה, נגד מה שמותר, נגד מה שהוא ציווה אותנו. למשל, דוגמה ראשונה שהיא קשורה לפרשה שלנו, ולכן בעצם כל השיעור הזה. בפרשה שלנו אנחנו לומדים בתחילת הפרשה שלכהן גדול אסור להתאמה, אפילו לבנו, אפילו לאנשים הקרובים אליו, אסור להתאמה לאף אחד. מי קבר את משה רבנו? הקדוש ברוך הוא. איך היה מותר לו לעשות את זה? אז נכון, יש סיפור, נקרא אותו, שאיזה אפיקורס אחד שאל את זה את אחד התנאים, והתנא הוא ענה לו שהקדוש ברוך הוא נטהר, תיאר את עצמו באש. ככה התנא הזה ענה לו. נאמר שזה אלגוריה, לא חשוב. נאמר שהוא סתם רצה לסתום לו את הפה, כך אומרים המפרשים. אבל גם אם הוא תיאר את עצמו, איך הוא עשה את זה מלכתחילה? אסור לכהן ללכת לכהן גדול, לטמא את עצמו כדי להיטהר? אז למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להיטמא למשה? היה חסר מי שיקבור את משה? למשה היו שני בנים. הייתה אישה. לכל עם ישראל היה שמח, היה מאושר, לזכות, להשתתף בטקס הקבורה של משה רבנו. אז למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה בעצמו? ברגע שהוא עצמו קובע בתורה, שכהן גדול לא יטמא אפילו לאדם קרוב. אז הנה זו דוגמה אחת שהקדוש ברוך הוא פועל נגד חוקי התורה. ויש עוד דוגמאות כאלה. למשל, יש דוגמה לגבי מצוות שבת. יש אפיקורס אחד ששאל את... אני אביא לפני זה עוד דוגמה, דוגמה יפה ומעניינת. יש הלכה שאסור לקרוא בשם רשע, שם רשעים מרכב כתוב. אסור לי להגיד שם של רשע סתם. אנחנו משתדלים כשאומרים רשע להגיד אם אחשימו, לא אומרים סתם שם של בן אדם. כך אסור לציין למקום של עבודה זרה. כן, אסור לבוא ולומר אחד לשני, אתם יודעים איפה הייתי אתמול, עשיתי טיול בהודו, במקומות יש לי גם תמונות מאיזה אשרם שם. אסור להזכיר שם של עבודה זרה, אסור לדבר על עבודה זרה. והתורה עצמה, בפרשת בשלח, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד למשה רבינו איפה הם יעצרו, לפני בעל צפון. בעל צפון זה שם של עבודה זרה. אז איך התורה עצמה עוברת על החוק של עצמה? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מחויב למה שהוא מצווה, הוא ציווה אותנו, הוא לא מחויב, בסדר. אבל אם הוא מקיים את מה שהוא ציווה אותנו, אז למה הוא נוקט שם של עבודה זרה? ולמה הוא קורא פרשה על שם בלק? על שם יתרו כבר דיברנו פעם. אבל מה עם בלק? בלק היה רשע שקילל את בני ישראל. למה הוא חורג מהכלל שהוא עצמו הציב? ודוגמה שלישית, שאותה גם כן דוגמה מהגמרה, שגם כן אפיקורס אחד רצה כאילו להתחיל עם החכמים, יש הרבה שאלות בגמרה, אז הוא שאל, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות. אומר אפיקורס, אני אוכיח לך שהוא לא שומר שבת? הנה הוא מוציא, מפזר רוחות, מוציא עננים, מכניס עננים, זה עבירה על איסור הוצאה. לבן אדם אסור להעביר ברשות הרבים, עננים זה הרי ברשות הרבים. אסור לנו לקחת חפץ ברשות הרבים ממקום למקום. והנה הקדוש ברוך הוא ברשות הרבים מעביר ממקום למקום. לא חשוב למעלה מי יותפחים, הוא כנראה לא הכיר את... אתה עונה טוב, זה מה שהגמרא עונה. הגמרא עונה שאצל הקדוש ברוך הוא כל העולם זה רשות היחיד. הוא, אצלו כל העולם זה בבית. זה נכון, זה מה שהגמרא עונה. אבל השאלה היא שאלה. מה הכלל בזה? אז זה אוקיי, אז הצלחת לסתום את הפה של אותו אפיקורס. אבל מה הכלל בזה? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, ואתה אומר שהוא יש אבל פרצות. ההקפדה היא לא מושלמת. אז מה הכלל בזה? איפה זה עומד? אז נסכם את מה שאנחנו שואלים. א', מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, רק מצוות הן גשמיות. ב', למה זה לא שלם? למה יש לפעמים יוצאים מן הכלל? והשאלה השלישית, שהיא מאוד מאוד חשובה ומרכזית, מה עושים בגן עדן? איזה תורה הם לומדים? שניים אוחזים בטלית? את התורה שמדברים בבתי משפט, על ראובן שגנב משימון, בשביל זה הם עלו לגן עדן לדבר על השטויות האלה, על השפל הזה. הם הרי צריכים ללמוד תורה שהיא לא עוסקת בבני אדם נמוכים. זה לא ייתכן שהם עוסקים בעולם הזה. אז איזה תורה לומדים בגן עדן? הרי התורה שלנו לכאורה עוסקת בדברים גשמיים. נקרא בפנים את הפסוק הראשון, עמוד 17, פרשת אמור, מובא מספר 1, זה הציווי שאומר שכהן גדול לא יטמע אפילו לאדם קרוב. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם לנפש לא יטמע בעמיו, זה לכהן אדיוט. כהן אדיוט, כהן רגיל, מותר לו להיטמע לשבעה קרובים. לאמו, לאביו, לבנו, לביתו, לאחיו, לאחותו הבתולה, זה כהן אדיוט. כהן גדול, והכהן הגדול על כל נפשות מת לא יבוא. לאביו ולאמו לא יטמע, אפילו לאביו ולאמו, אסור לו לצאת ללוויה שלהם. אגב, צריך לתת פה סוגריים מרובעות, חוץ ממת מצווה. כן, אם הכהן הגדול הולך בדרך, הוא רואה מת שוכב ברוחב הדרך ואין מי שיטפל בו. פעם זה היה מקובל, עניים שהולכים מעיר לעיר, ואנשים מתו ככה באמצע רחוב, עניים לא היה להם אוכל ולא היה להם מזון ומתו. אז אם הכהן הגדול הולך באמצע הדרך והוא רואה שאין מי שיטפל באותו מת, הוא לא צריך להטיל את זה על אנשים אחרים, הוא צריך בעצמו להתאמה אליו. אבל כמו שאמרנו, משה רבינו לא עמד בקריטריון הזה. משה רבינו, כל עם ישראל, מעבר לזה שהייתה לו משפחה, כל עם ישראל היה שמח לטפל בו. לזכות, לקבור אותו. אז למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעבור על החוק שהוא עצמו קבע, וככהן גדול הוא הלך ונטמע למשה רבינו? השאלה הזאת נראה במובא 2, נשאלה בגמרא, אמר לאותו מין, מין זה אפיקורס, כן, לרבי אבאו, אלוקיכם כהנו, דכתיב ויקחו לי תרומה, הקדוש ברוך אומר ויקחו לי תרומה, זאת אומרת שהוא כאילו הבעל הבית של המשכן, הוא כהן. כאשר קבר את משה, במה טבע לאחר מכן, איך הוא תיאר את עצמו? ענה לו, הוא טבל באש, שנאמר, כי הנה השם באש יבוא. אז הוא הצליח לסתום לו את הפה, הקדוש ברוך הוא תיאר את עצמו. אבל למה הוא נטמע מלכתחילה? לכהן גדול אסור להיטמע מלכתחילה. מה הפרצה הזאת? עוד כמה דוגמאות שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. שבת מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לפי שאין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. זה המדרש. המדרש אומר למה הקדוש ברוך הוא נוהג כך? יש לזה ערך חינוכי. הוא רוצה להראות לנו בשר ודם, מלך, היו כבר מלכים בהיסטוריה שציוו את העם לצאת למלחמה, אבל הם נשארו מאחורה, כמו שאומרים היום, כן, מפקדים עם הפלזמות. הם שולחים את הצבא למלחמה והם נשארים מאחורה עם הפלזמה, מפקחים על המלחמה. אז יש מלכים ששולחים את הצבא קדימה והם נשארים מאחורה. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. כשהוא מצווה את עם ישראל, הוא עושה את זה בעצמו. בשר ודם מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום. הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. מסב רבן גמליאל, שלחו לרומי, היה שמין אחד, אמר להם, דבריכם כזב. לא אמרתם אלוקים אומר ועושה, למה אינו משמר את השבת שמטלטל את הגשם? אמרו לו, העליונים והתחתונים, חצרו של הקדוש ברוך הוא שנאמר מלוא כל הארץ כבודו. עוד דוגמה, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, והקדוש ברוך הוא מבקר חולים. אז אנחנו רוצים קצת להיכנס לעניין הזה, מהי התורה שנלמדת למעלה, איזה תורה נלמדת למעלה, ואיזה מצוות הקדוש ברוך הוא מקיים. מה הולך כאן בדיוק? אם נשים לב, תופעה מעניינת. אתה העיתונאי, אתה דוד, אתה בטח תתפלא. התורה מתחילה באות ב', לא באות א'. מה היה יותר יפה? ספר כל כך יפה, כמו התורה. ספר כל כך, הספר הכי מרכזי, ספר הספרים, ספר הכי מרכזי בכל הספרות כולה. היה מתאים שיתחיל באות א', לא באות ב'. להתחיל מיד חלה, ילד מתחיל אותה, כיתה א', לא מתחיל כיתה ב'. למה התורה מתחילה מאמצע? למה היא לא מתחילה בכיתה א', באות א'? ובפרט, זה לא רק שאלה של בחירה טקסטואלית, זה לא רק שאלה של טעם טוב. הבית הזאת יצרה פעם בעיה גדולה. הגמרא מספרת על תלמי המלך, הייתה משפחה של מלכים במצרים, מ-300 לפני הספירה עד בערך עד תקופת החורבן, שבמצרים הם משלו מלאכה של בית תלמי. 300-350 שנה היה עד תלמי התשיעי. אז אחד מהתלמי האלו, בתקופה של בית שני, אהב מאוד את התורה, והוא החליט שהוא רוצה לתרגם את התורה ליוונית. בתקופה הזאת הייתה התרבות ההליניסטית, רוצה לתרגם את התורה ליוונית, אז הוא קרא ל-70 מחכמי ישראל, שם אותה ב-70 חדרים שונים, סגר אותם ב-70 חדרים בלי שיהיה ביניהם קשר, נתן לכל אחד קולמוס וקלף, כדי שיתרגמו לו את התורה ליוונית, ובשביל לוודא שהתרגום הוא מדויק, הוא הפריד אותם, כדי שלא יצא מצב שכל אחד כותב לו משהו אחר, הוא פחד שהם יעבדו עליו, שהם לא יכתבו לו בדיוק מה שכתוב בתורה. לכן הוא הפריד ביניהם ולא יצר ביניהם שום קשר. כל החכמים שכתבו את התורה על המילה הראשונה התחילו עם בעיה. איך הם מתרגמו את הפסוק הראשון? בראשית ברא אלוקים. אם מתרגמו אותה ליוונית, מה יצא? שכביכול בראשית ברא את אלוקים. ככה תלמי עשוי לחשוב, שבראשית הוא האל הכי חשוב, הוא השם הראשון, והוא ברא את אלוקים. אז הייתה רוח הקודש, וכל ה-70 חכמים ביחד, בלי שום תקשורת ביניהם, טלפתיה, שינו וכתבו אלוקים ברא את בראשית. לא אלוקים ברא את בראשית. אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. אלוקים ברא בהתחלה, בראשית הרי בהתחלה. אלוקים ברא בהתחלה את השמיים ואת הארץ. וככה הגמרא מביאה עוד 10-15 דוגמאות. הדוגמה האחרונה שהגמרא מביאה, סתיו, זו דוגמה מצחיקה, שהם מחקו את המילה ארנבת, כי לאשתו של תלמי קראו ארנבת. אז הוא ייפגע, הוא עשוי להיפגע, שארנבת היא חיית מאה. אז 70 איש, טלפתיה, מחקו את המילה ארנבת. ככה הגמרא מביאה שם, במסכת מגילה, 15 דוגמאות, 10 או 15, אני לא זוכר מספר מדויק, לאורך כל התורה, שיצא להם טוב, שכולם חששו באותם מקומות ופתרו את הבעיה באותה דרך. אז הבית הזאת של הבראשית, אם הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה באלף, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ, הכל היה מסתדר. זה גם היה יפה, כי זה היה מתחיל באלף, אלוהים, אלוקים, כן, הכל היה מסתדר יפה, וגם לא היו צריכים אחר כך להוות את התורה כשמתרגמים אותה ליוונית. אז למה הוא התחיל בבית? זה גם בעיה אסתטית, בעיה של טעם טוב, וגם זה יוצר אחר כך בעיות. למה התורה מתחילה בבית? אז אחד ההסברים שמובאים לזה, שבאמת התורה שלנו היא רק הבית. היא רק התורה השנייה. כי לתורה יש שני ממדים, יש שני רבדים. כשאנחנו קוראים את התורה, כל פסוק וכל מילה בתורה מתפרשת בשתי רמות, בשני רבדים, ברמה רוחנית וברמה גשמית. היא מתפרשת אלינו ברמה גשמית, ברמה שנוגעת אלינו, כשאנחנו קוראים על ציווי להניח תפילין, זה מתפרש אלינו תפילין כמו שאנחנו מכירים, אבל העליונים הרוחניים מפרשים את זה ברמה רוחנית, כמו שזה נוגע אליהם. ולכן התורה כתובה בבית, כי לפני התורה הזאת יש א', יש רובד יותר גבוה שאנחנו לא מכירים אותו, והתורה שלנו היא רק התורה הנמוכה יותר. איך דוד המלך קורא לתורה? לסוג ב', אבל אנחנו רמה ב'. איך דוד המלך קורא לתורה? משל הקדמוני, כי התורה שלנו היא רק משל לתורה האמיתית. לא לתורה האמיתית, לתורה הגבוהה יותר, לתורה הרוחנית. ואני אסביר היטב מה אני מתכוון. אני אתחיל מהמצווה הכי גשמית בתורה, שמדברת לפחות לחלק לכולנו, כל אחד מצד אחר. מצוות הלוואה. עם כסף תלווה את עמי, את עמי יש מצוות הלוואה בפרשת משפטים, בתחילת פרשת משפטים. מצווה מאוד גשמית, מאוד מעשית. בין מהצד של הנותן, בין מהצד של המקבל. מצוות הלוואה כפשוטה, מה היא? לתת לבן אדם כסף. אם בא אצלך ראובן, דופק בדלת, אומר, אני פותח חנות, אני בתחילת הדרך, אני לא רוצה לקחת הלוואה מהבנק, זה עם ריבית גבוהה, זה ישחוק לי את הרווחים, תן לי הלוואה בלי ריבית, לחצי שנה, ואני אחזיר לך אחרי חצי שנה, להתחיל את החיים. אז זו מצוות הלוואה בגשמיות, ברובד שאנחנו מכירים. אבל ניכנס קצת יותר פנימה. אם נפשית את הדברים מגשמיותם, מה בעצם אומרת מצוות הלוואה? מה, תן לשני כוח. אצלנו כוח זה כסף. אבל אם תיקח, תפשית את הכסף ותשאיר את הפן הפנימי של המצווה הזאת, הפן הרוחני הפנימי של המצווה הוא בעצם תן לבן אדם כוח. תן לו יכולת. תן לו אנרגיות, תן לו יכולות לממש את הפוטנציאל. בא אצלך בחור צעיר בן 20, גמר את הצבא, רוצה לפתוח חנות. אין לו כסף. באה התורה בעצם ואומרת, תן לו את היכולת לממש את הפוטנציאל הזה. אז אצלנו בעולם יכולת שווה כסף. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, יכולת זה לתת כוחות, לתת כוחות רוחניים, לתת סייעתא דשמיא. לתת לבן אדם ראש טוב ולב טוב ושפה טובה עם האנשים. אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא מקיים את מצוות הלוואה. אבל בפן הרוחני שלה, לא בציור הגשמי כמו אצלנו, עם כסף, עם מטבעות מצלצלים, אלא עם זה שהוא נותן לאדם כוחות, הוא נותן לאדם אנרגיות ויכולות וסייעתא דשמיא לממש את הפוטנציאל הגלום בו. זה מצוות הלוואה ורוחניות. עכשיו בוא נחשוב, האם הקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה הזאת או לא. בוודאי, לאורך כל החיים שלנו, הקדוש ברוך הוא מלווה לנו ונותן לנו קרדיט שוב ושוב, לפני שמגיע לנו. עוד לפני שעשינו משהו, הקדוש ברוך הוא מקדים ונותן לנו על החשבון. נותן לנו קרדיט, נותן לנו אשראי רוחני, אשראי של כוחות. איך שהנשמה, עוד לפני שהנשמה יורדת למטה, עוד לפני שהיא מתחילה את הסיבוב. הוא לא מחכה שנגיש תוצאות. כן? כשאדם יכול לבקש הלוואה, יבוא אליו בן אדם, מה הבנק אומר? תן לי את העבר שלך, תראה לי מה עשית בעבר, מה פתאום שתן לך הלוואה? הקדוש ברוך הוא לא ככה. עוד לפני שהנשמה יורדת למטה, מה המילים הראשונות של ספר התניא? משביעים אותו, תהי צדיק. מתאספים כל הנשמות שלמעלה, ונותנות לו כוח, אומרות לנשמה, אנחנו מאמינים בך. עוד לפני שהנשמה מתחילה את הסיבוב. מתקבצים כל מלאכי השרת, בית דין של מעלה והקדוש ברוך הוא בראשם, ואומרים לנשמה, אנחנו מאמינים בך, תרדי למטה. את תצליחי במשימה, תהיה צדיק. והכוחות האלה שהם נותנים לה, נותנים לה בין הנשמה פור. נותנים לה מוטיבציה להתחיל. מה זה יום הולדת? אנחנו שמחים ביום הולדת, כל שנה מחדש. החברים עושים מסיבה, המשפחה עושה מסיבה. למה? מה הסוד של היום הזה? אז מה כתוב? מזלו גובר. ביום הזה, המזל של האדם מתגבר, וניתנים לאדם כוחות חדשים. אחרי יום הולדת, אחרי היום המיוחד הזה, אנחנו מרגישים כוח, אנחנו מרגישים חזקים, אנחנו מרגישים רצון להתחיל שנה חדשה, אנחנו מרגישים מרץ, מרגישים ביטחון עצמי. זה הלוואה. הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות האלה עוד לפני ששילמנו, עוד לפני שפרענו. כל שבת, שבת כתוב, מיני מתברכים כל היום. שבת מברכת את כל ימי השבוע. ככה כתוב, את הימים הבאים, לא את הימים הקודמים. איך שמתחילה השבוע, הקדוש ברוך הוא כבר נותן כוחות, וזה סוג של הלוואה. הוא היה יכול להגיד, קודם תתנו תוצאות, אחרי זה תקבלו כוחות, אחרי זה תקבלו סייעתא דשמיא. אבל הסייעתא דשמיא שלו היא לא כפופה לתוצאות, היא עוד לפני התוצאות, היא מקדימה את התוצאות. אז זו מצוות הלוואה ברוחניות. ראינו מצווה אחת שהיא מתפרשת בעולם הזה באופן אחד, בממד הגשמי, אבל למעלה היא מתפרשת בממד הרוחני. אני אתן עוד דוגמה כדי להקל את העניין. מצוות תפילין, כולם שאלו, איך הוא מקיים מצוות תפילין? מה, הוא לובש על הראש קוביות? אז כמובן, הקוביות זה הממד הגשמי של המצווה. אבל אם נפשית את הממד הגשמי וניכנס לעומק, מה אומרת מצוות תפילין? מה עומד מאחוריה? מצוות תפילין בעצם אומרת לשעבד את הראש ולשעבד את הלב. במילים אחרות היא אומרת לתת את הלב לקדוש ברוך הוא ולתת את הנשמה לקדוש ברוך הוא. וכך כשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הפירוש הוא מעלה במחשבתו את לומדי התורה, את אלה שנותנים את הראש, והוא מעלה במחשבתו את אלה שנותנים את הלב, את האנשים התמימים שעובדים אותו בלב שלם. זאת אומרת שמצוות תפילין למעלה, עם מה נשארת? אנחנו פושטים, מוציאים את הקופסה, מוציאים את החלק הפיזי, ונשאר החלק הרוחני. נשארת המשמעות הפנימית, והמשמעות הפנימית הזאת בוודאי קיימת למעלה. גם למעלה אפשר להניח תפילין על הראש, אפשר ללמוד תורה, אפשר להניח תפילין על הלב, אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בסערה גדולה. איך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה על האופנים וחיות הקודש? שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא ברעש גדול. מה זאת אומרת? מתוך הלב, עם סערה רגשית, עם סערה פנימית. זה נקרא להניח תפילין על הלב, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הלב. ועכשיו נגיע למצוות הכהונה ששאלתם. איך אפשר לעשות את מצוות הכהונה? אז שוב, מצוות הכהונה כאן בעולם הפיזי היא לשחוט קורבנות ולעזות דם. אבל מה עומד מאחורי כל האקט הזה? וזה לא כל כך קשור לעניין של ההקרבה שאתה דיברת עליו. עומד עניין החסד. מה התכונה שאנחנו מציינים ביחס לאהרון? אהרון אוהב שלום ורודף שלום. העבודה של הכהנים, זה מאוד מעניין, אם נחשוב על זה רגע, הכהנים לא קיבלו משכורת מאף אחד. בשבוע שהם עבדו, הרווח היחיד שלהם היה הבשר מהקורבנות שהם אכלו. הם לא קיבלו משכורת, הם הקדישו את המשמרת שלהם לטובת הציבור, וממה הם חיו הכהנים? ממתנות כהונה, היה אסור להם בכלל לעבוד, הם חיו ממתנות כהונה. אז הכהנים נותנים את עצמם לציבור, בלי תמורה, בלי לקבל משכורת. למה כתוב בחסידות? כי הכהנים הם אנשי חסד. והם נותנים את הזמן שלהם, את החיים שלהם לטובת הציבור. לכן אומר, וזה מה שהם, ומאיפה הם ירשו את זה? מאהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. שהוא היה הראשון שהתחיל את עניין החסד. אז כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כהן, הפירוש הוא שהוא מציף את העולם בחסד. שהוא פועל במידת החסד, הוא נותן לאנשים חסד, הוא נותן לאנשים טוב, גם כשלאו דווקא מגיע. אז שוב, כשמדברים כהונה למעלה, לא מתכוונים לשחוט קורבנות, מתכוונים על המימד הרוחני של המצווה, המימד הפנימי, בעצם מה שאומרים בעברית, המשמעות של המצווה, המשמעות הרעיונית של המצווה, והמשמעות הרעיונית של עבודת הקורבנות, היא עבודת החסד, היא ההתמסרות לזולת, ההתמסרות לשני, וזו הכוונה שהקדוש ברוך הוא כהן, שהקדוש ברוך הוא כהן גדול, שהוא מציף את העולם בחסד. הביא לזה כמה דוגמאות, וזה ככה כל החיים. כתוב בקבלה שהאלף שנים הראשונים של העולם, האלף שנים הראשונות, סליחה, של העולם, היו מידת החסד. כן, 6,000 שנה, אנחנו עכשיו בשנת, קרובים לשנת ה-6,000, האלף השישי, כל אלף זה כנגד מידה אחת, האלף הראשון היה חסד, האלף השני היה גבורה. אז מוזמר בחסידות ובספרי קבלה, שהאלף הראשון של העולם, העיר בעולם, התנהל לפי מידת החסד, עם הצפה של חסד, בלי גבול. איך רואים את זה? אם נשים לב, אז אנשים חיו כמעט עד 1,000 שנה. מתושלח, חי עד 960, כן, הגיע כמעט עד 1,000 שנה. למה זה? כי כשהעולם היה מלא בחסד, אז הקדוש ברוך הוא לא לקח לאנשים את החיים. הוא נהנה לראות אותם חיים, ולמרות, וזה היה למרות הגדול, שהמצב לא היה משהו. ההתנהגות שלהם לא הייתה ראויה להתכבד. למה הוא לקח את אנוש מוקדם? כי הכל מסביב היה מלא כפירה, כמו שרשי אומר. כפירה וגזל וחמאס. אבל את המבול הוא דחד האלף השני. כי כשהיה האלף הראשון, האלף של החסד, אז הוא לא ראה את החטאים. וגם אם הוא ראה, הוא לא איני שלהם. הוא לימד זכות. הוא הקל. אחר כך הייתה מציאת מצרים. בני ישראל היו במצב רוחני חמור. כל שנה אנחנו מספרים את העומר 49 ימים, בגלל הממתת שערי תומה שהם היו בהם. ובכל זאת הוא הוציא אותם ממצרים. זה הייתה עבודת כהונה, שהתגלתה מידת החסד, מידת הארון. וזאת אומרת שכל מצווה ומצווה, יש לה שני רבדים. אפשר לקחת את החלק המעשי שלה, אפשר לקחת את המשמעות הפנימית שלה. אז כאן אנחנו נשארים, קודם כל, עם החלק הפיזי. אבל למעלה, יש למעלה מזה את החלק הפנימי, החלק המשמעתי, שאותו הם מקיימים. זה בעניין המצוות. אני רוצה להוסיף גם בעניין התורה. וזה דבר נפלא ביותר שמצאתי אותו ממש, זה לא כתוב בשיחות של הרבי, אבל זה כתוב ברשימות של הרבי, שהרבי כתב לעצמו בתור אברך צעיר, בשנות ה-30, הרבי כתב לעצמו רשימות, והוא לא פרסם אותם אף פעם. ואחרי הסתלקותו, זה מאוד מעניין, שסידרו את המגירות שם בארון, בחדר, אז מצאו במגירות את החוברות האלה של הרשימות. שנשארו, שהוא השאיר אצלו במגירה. אז אחרי ההסתלקות פרסמו אותם. ושם ברשימות הרבי כותב מאוד מאוד רעיון יפה, הרבי לוקח את הסוגיה הזאת לשניים אוחזין בתלית, והרבי מסביר אותה בצורה רוחנית. וזה מאוד יפה, זה מקורי בצורה מיוחדת. אני אחזור על זה. שניים אוחזין בתלית, זה הסוגיה הגשמית אצלנו, סוגיה שבן אדם כל יום נתקל בה. שני אנשים מתפרצים לבדין, עם תלית, תלית זה בגד, זה יכול להיות תלית, זה יכול להיות מגבת, זה יכול להיות כל דבר שזרוקים ונמצא ברחוב. מחזיקים את הבגד משני הצדדים, ראובן טוען, כולה שלי, אני מצאתי אותה, אתה בכלל לא היית פה. שמעון טוען, שקרן, אני רמתי אותה, אתה חטפת לי אותה מהיד אחרי שהרמתי. כי שניהם הרי מגיעים ביחד, אז באיזשהו שלב, אחד כנראה התנפל על השני. אז הם צועקים, כולה שלי, אז הגמרא אומרת שישבעו, ואם שניהם נשבעים על הטענה, אם שניהם מוכנים להישבע על הטענה, אז הם חולקים ביניהם את זה. לא ניכנס לכל הטעמים. מקרה שני, אחד אומר כולה שלי, השני אומר חצייה שלי. אחד אומר אני הרמתי את כולה, והשני אומר נכון שאתה הרמת לפניי, אבל אתה הרמת רק קצת, ואני הספקתי להרים ביחד איתך חצי. מקרה שלישי אומר את הגמרא, אחד אומר כולה שלי, והשני אומר רבע שלי. כל מיני סיטואציות, ובכל מקום הגמרא אומרת את ההכרעה. אז איך לומדים את הסוגיה הזאת למעלה? כמו ששאלנו, הם יושבים למעלה בית הדין וחושבים על שני אנשים שקרנים שרבים על תלית? כאן למטה זה דבר חשוב, אבל למעלה הם צריכים לחשוב על רעיונות כאלה. ברגע, אז בוא תראה איך הם פותרים את זה בלי שוחד. אז הרבי מסביר ככה, תלית זה בגד בעולם שלנו, אבל בממד הרוחני בגד זה מצווה. בגד זה משל למצווה, כי המצוות הם הבגדים של הנשמה. המצוות מגינות על הנשמה, הן מחממות את הנשמה. נשמה נמצאת פה מסכנה בעולם, אין לה מצב רוח בתוך כל הרפש, ופתאום כשאדם מקיים מצווה, אז הנשמה מתמלאת באור, הנשמה מתמלאת בגעגוע חזרה ללמעלה. אז המצוות הם בגד, זה כבר כתוב בתניא, שהמצוות הם הבגדים של הנשמות, גם כאן למטה וגם כאן למעלה. שניים אוחזים בתלית. שתי נשמות עולות למעלה ומחזיקות במצווה. זה טוען כולה שלי וזה טוען כולה שלי. מה זאת אומרת? רב ותלמיד מתו באותו יום ועולים למעלה וצועקים לבדין של מעלה, רבים על איזה פרק שהתלמיד למד. התלמיד הגיע לכיתה ו' והמורה דיבר איתו שילמד משניות בעל פה. אז הוא ישב ולמד משניה בעל פה. מגיעים למעלה לבית הדין, וצריכים לשקול את הפרק הזה. למי הוא שייך? את מי לזכות אותו? את מי לזכות בו בפרק הזה? למי שייך את הזכות הזאת, המצווה הזאת? לנשמה של המורה או לנשמה של התלמיד? אז זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. המורה אומר כולה שלי. אם אני לא הייתי מלמד אותם, הם לא היו לומדים שום דבר. והתלמיד אומר, לא נכון רבי, אני תלמיד צדיק, אני לא כמו כולם. גם אם לא היית בא לכיתה, גם הייתי לומד. ומה הראיה? תשאל את אבא שלי שבחופש אני למדתי. עוד לפני שלימדת אותי למדתי. השניים אוחזים בתלית בבדין של מעלה, הסוגיה הזאת מתפרשת ברוחניות. שתי נשמות שרבות על בגד, על מצווה, למי שייכת? מי יזדקה עליה? זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אומר הרבי, זה דבר ראשון. אחר כך יכול להיות שהתלמיד הוא בינוני. הוא לא צדיק. הוא יום אחד לומד, יום אחד לא לומד. אז הוא בא ואומר, אז המורה אומר כולה שלי, המצווה הזאת שייכת לי. הילדים למדו בזכותי. התלמיד אומר, תשמע רבי, אתה צודק, חצי שלך, גם אני מודה. אבל חצי שלי, בכל זאת, אני גם תלמיד שלפעמים לומד. אז אתה לא יכול להגיד שהכל זה אתה, גם אני עשיתי משהו. ומקרה שלישי, שזה אומר כולה שלי וזה אומר רבע שלי, כשהתלמיד הוא רשע. שכולם יודעים שהתלמיד לא היה לומד מעצמו. אבל התלמיד בא ואומר, רבי, נכון, אם השלושת רבי הוא שלך, אבל בכל זאת אני זה שלמדתי. אז מגיע לי גם משהו להזדקות על המצווה הזאת, לא כולה שלך. אז הנה יש לנו סוגיה של שניים אוחזים בתלית, סוגיה שהיא כל כך גשמית, אבל אומר הרבי, אפשר גם ללמוד אותה ברוחניות. בגן עדן לומדים אותה ברמה שלהם, באופן שנוגע אליהם. אז נסכם את מה שאמרנו. כל מצווה ומצווה יכולה להתפרש במימד רוחני, במשמעות הפנימית שלה, במשמעות הרעיונית שלה, ואת המשמעות הזאת הקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא מממש. ואחר כך, וכך כל סוגיה בגמרא, אגב יש הרבה סוגיות, המחליף פרה בחמור, נגע צרת, מי שרוצה יש בקבלה ובחסידות בלי סוף סוגיות שמתפרשות, מתבארות ככה ברמה הרוחנית, ברמות שמעניינות את בדין של מעלה, את הזה. יש גמרא מאוד מאוד יפה, מאוד מעניינת, שהיא מוכרת ומפורסמת, אני מניח שהרבה מכירים אותה. גמרא שהיא, האמת היא שהיא מזעזעת, היא מהגמרות המזעזעות ביותר. ארבעה נכנסו לפרדס. הגמרא מספרת על ארבעה תנאים שהחליטו שהם רוצים ללמוד את פרדס התורה. לא מספיקה להם הגמרא הגשמית שלהם. הם רוצים ללמוד את מה שאנחנו עכשיו דיברנו. כמובן, לא כמונו אלוקות בגרוש, אלא אלוקות באמת. רוחניות אמיתית, הם רוצים ללמוד את התורה הזאת, את הנגע צרעת הרוחני, ואת השניים אוחזים בתלית הרוחנית, כבר משעמם אותם, התלית הזו, הוויכוחים בין בני האדם הנמוכים, השור שנגח את הפרה. הם רוצים ללמוד את הפרדס, את תורת הסוד, מה שאנחנו עכשיו אמרנו, את המשמעות הפנימית והרוחנית של כל מצווה. והגמרא אומרת שהניסיון הזה נגמר גרוע. זה לא עבד, רבי עקיבא היחיד מכל הארבעה, שנכנס בשלום ויצא בשלום. אבל אחד מאמת, כי הוא לא יכל לעמוד בגודל האור, אחד מהם מציץ ונפגע, כביכול להשתגע, גם האור הזה שיגע אותו, והרביעי אחר, רבי ישמעאל, קיצץ בנטיות. רבי ישמעאל יצא כתוצאה מהמקרה הזה, ירד מהדרך ועזב, התנא רבי ישמעאל עזב לגמרי את היהדות, עד כדי כך שהגמרא מספרת, שהוא שמע בת קול שאומרת, שכולם יכולים לחזור בתשובה, חוץ מאחר שאין לו תקנה. והכל התחיל מהסיפור הזה של הארבעה שנכנסו לפרדס. אבל לפי השיעור הזה אנחנו מבינים מה הם רצו. תלומד הגמרא נכנסו לפרדס, מה הם בדיוק רצו לעשות? הם רצו ללמוד את התורה בממד הרוחני שלה. הם רצו ללמוד את התורה בממד הגבוה. ופה אי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי לספר את הסיפור הידוע והמפורסם מאדמור הזקן. אדמור הזקן כשהוא היה בכלא בפטרבורג במאסר, אז מסופר שהחוקרים שאלו אותו 22 שאלות. הם הבינו שמדובר באיש חכם, והם שאלו אותו כל מיני שאלות ללמוד מהחוכמה שלו. אחת מהשאלות הייתה, הם עשו לו טריק. הם רצו לראות אם הוא יודע לזהות את השעה. הם החשיכו לו את החדר ליום יומיים, ואחרי יומיים הם באו אליו ואמרו לו, רבי, למה אתה עכשיו ער? עכשיו 2 בלילה. כך הם אומרים לו, למה אתה ער? אתה צריך עכשיו לישון, עכשיו 2 בלילה. אז הרבי אומר להם, עכשיו 5 דקות ל-2 אחר הצהריים. לפני הצהריים, לא יודע, 2. אז הם אומרים לו, מאיפה אתה יודע? וזו הייתה השעה הנכונה. הוא ידע את השעה למרות שהחדר היה חשוך לחלוטין. אז הוא אמר להם דבר מדהים. הוא אמר להם, בכל שעה, כאשר מתחלפת כאן למטה שעה, מתחלפים למעלה צירופים של שם הוויה ושם אלוקים. כל שעה, מאיר צירוף אחר. במשך היום נדמה לי 12 צירופים של שם הוויה, ובמשך הלילה 12 צירופים של שם אלוקים. אולי אני טועה, כך נדמה לי. אז הוא אמר להם, אני מרגיש איזה צירוף מאיר עכשיו, איזה אור מאיר עכשיו, ולפי זה אני יודע את השעה. כך אומר להם הרבי. זאת אומרת, שהעולם למטה והעולם למעלה הם די דומים. אנחנו חושבים שגן עדן זה משהו אחר לגמרי. לא, זה אותו עולם כמו שלנו, רק ברוחניות. לא גשמי כמו שלנו ונמוך כמו שלנו, אלא רוחני. גם שם יש זמן, וגם שם הזמן הוא רוחני. מתחלפות שעות, כמו שכאן, רק כאן זה שעון גשמי שעושה קליקים, ושם זה צירופי שמות שמתחלפים כל רגע. עוד סיפור ברוח הזו שהיה איתו במאסר. מסופר שהצר, לא יודע איזה צר, איזה מהצר, עם מי זה היה, אבל הצר בא לבקר אותו. צר פאבל? פאבל בא לבקר אותו. אבל פאבל רצה לבדוק את החוכמה שלו, אז הוא בא בבגדים של אדם פשוט. הוא לא בא עם כל הפמליה ועם כל הלשכה ועם כל הצוות, הוא לבש בגדים של אדם פשוט, אולי אפילו בגדים של סוער, ונכנס אליו ככה, דופק בדלת ונכנס. איך שהוא נכנס, הרבי נעמד ומברך את הברכה שכשרואים מלך. ברוך שחלק מחוכמתו לראה, לא, נתן מכבודו לבשר ודם, הרבי מברך את זה, הצר נדהם. קודם כל הוא שאל מה בירכת, הוא אמר בירכתי ברכה שמברכים על מלך. הצר שהולך, אתה מכיר אותי, באתי עם בגדים רגילים. אז הרבי אומר לו, למלך למטה יש שר למעלה, וראיתי את השר שלך נכנס איתך. למלך למטה, לכל אדם חזק למטה, יש גם איזה מלאך למעלה, שמקביל לו, ששומר עליו, שנותן לו את הכוחות. אז כשאתה נכנסת, ראיתי את המלאך הרוחני נכנס איתך ביחד. אז זה בדיוק העניין, זה התורה, זה הבית וזה האלף. העולם שלנו למטה הוא בית, והעולם למעלה הוא האלף, והם די מקבילים, רק שלמעלה זה רוחני, וכאן למטה זה גשמי. מכאן, אחרי שדיברנו על שכשהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, הכוונה ברמה הרוחנית, עם כל הגדלות הרוחנית שלו, אנחנו יכולים להבין את השאלות ששאלנו, למה הוא פורץ את המסגרת? למה יש מצוות שהוא לא מקיים? נתחיל עם מצוות הכהונה. שאלנו איך היה מותר לו להתאמה לאהרון, אם הוא מקיים את כל המצוות, להתאמה למשה. איך הוא... הוא הרי מקיים את כל המצוות. אז פה הרבי נותן הבחנה מאוד יפה. יש מצוות שנובעות מההגבלה של האדם. זה שהאדם הוא נטמע, יכול להתאמה, זה בגלל שהוא גשמי. כי הוא גשמי, יש לו גוף נמוך, והגוף הגשמי יכול להתאמה מגוף של מת, מגוף אחר, לכן יש עניין של תומה. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מגיע לעולם, הוא לא מגיע כמו שאמרנו עם גוף, הוא מגיע עם האור הגבוה, עם האור הרוחני. כמובן שהאור הזה לא יכול להתאמה. בוודאי שהוא מקיים את המצוות, אבל הוא לא כפוף לגבולות, למגבלות של האדם. יש לו רק את המעלות של האדם, לא את החסרונות של האדם. כי הוא הרי, יש לו את המעלות של המצוות, לא את החסרונות שלהם. הוא מקיים את המצוות בצורה רוחנית. אז איך הוא יתאמה מגוף גשמי? זה לא משחק אצלו. התומעה של הגוף הגשמי לא יכולה לפגוע ברמה, באור רוחני, באור עליון, אור כל כך גבוה. תתארו לעצמכם שיהיה פה איזה מלאך. מה אתם תגידו, שהמלאך נטמע מאדם? לא, כי כל אחד מבין שתאומה זה דבר שקשור בגוף גשמי. גופות נטמעים אחד מהשני. אדם חי נטמע מגוף מת. אבל מלאך רוחני הוא בוודאי הקדוש ברוך הוא, באותה דרגה שהוא חשוב כמו כהן גדול, מובן שהוא לא יכול להתאמה, שגוף גשמי לא יכול לתאמה אותו. גוף גשמי לא יכול לפגוע בקדושה שלו. כך זה גם בעניין שאתה הזכרת לגבי מצוות שבת. שאלנו אותו מין, שאל את התנא, אם הקדוש ברוך הוא מקיים את מצוות שבת, אז איך הוא מזיז עננים, מוציא עננים, מוציא רוחות, מכניס רוחות, איך זה מותר לו? ושוב, למה לאדם אסור להוציא מרשות לרשות בשבת? כי הרשות שלך היא מוגבלת. הבית הוא שלך, כשאתה יוצא החוצה זה כבר רשות אחרת, זה לא שלך. אז אתה לא יכול להוציא מרשות שלך לרשות אחרת. לגבי הקדוש ברוך הוא אבל, מלוא כל הארץ כבודו. כל העולם הוא בבחינת רשות היחיד שלו. הוא עושה בכל מקום כמו שהוא רוצה. אז שוב, המצוות האלה שנובעות מההגבלה של האדם, הן לא מגבילות אותו, הן לא יחולו עליו. כל אחד מבין את זה. שמה שנוגע לו זה רק המצוות, רק המעלה שבמצוות, לא החיסרון שבמצוות. המצוות האלה שנובעות מזה שאצל האדם יש רשויות נפרדות, זה לא יחול על הקדוש ברוך הוא. נסכם את מה שאמרנו, התורה והמצוות למעלה הם תורה ומצוות רוחניים, אבל יחד עם זה הם חלים רק על המעלות של האדם, וכמובן לא על החסרונות של האדם. אותן מצוות שנובעות מההגבלה, מהגבול של האדם, ההגבלות האלה לא חלות על הקדוש ברוך הוא. שיעור כזה שעוסק בסוגיה הזאת, יש סיפור שפשוט מוכרחים, אי אפשר לומר את השיעור הזה בלי לספר את הסיפור הזה, וזה סיפור שעובר, אני לא יודע, באגדה, אני גדלתי עם הסיפור הזה, אני לא יודע כמה המקור שלו מדויק, האמת היא שעודה ואבו, שחיפשתי באינטרנט את המקור, כי בספרי חסידים לא ממש מצאתי מקור, הם מביאים את זה בכל מיני וריאציות, אבל כנראה שהרעיון הוא נכון, על כל פנים הרעיון הוא בוודאי יפה. הסיפור הולך כך, רבי אלימלך מליז'נסק, כולם מכירים רבי אלימלך מליז'נסק, אחיו של רבי זושה. רבי אלימלך מליז'נסק יושב ביום שישי בבית הדין שלו, תמיד ביום שישי הוא היה מקבל קהל. יושב ביום שישי, מחכה לבן אדם שייכנס, ופתאום מתפרץ איזה יהודי, מאחד הכפרים הסמוכים, לא מאחד, הוא היה מחוץ לארץ כנראה, לא מליז'נסק, ממקום אחר, ממדינת אוסטריה. הגיע עד ליז'נסק, ואומר לרבי אלימלך, יש לי דין תורה עם השם יתברך. אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. ואיך שהוא מוציא את המילים האלו מהפה, הוא נבהל מאוד, הוא פתאום קולט מה הוא אמר. הוא תובע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה, שאל נעליך מעל רגליך. אז הוא נבהל, הוא רצה לקחת את המילים אחורה, אבל הרבי לא נבהל. והרבי אמר לו, דבר בני. שב, תדבר, תאמר לי מה יש לך. אז אותו יהודי מספר ככה, שהוא יש לו בת יחידה, שהוא רוצה לחתן אותה. אבל נבח, הוא איש עני, בלי אמצעים, והיא אף פעם לא מצאה מישהו שמתאים לה. היא דווקא בחורה טובה, אבל אף אחד לא רצה לקחת אותה, כי מה אבא שלה ייתן, ומה יהיה לה מקצוע, ואבא שלה לא יכול לתת שום דבר להתחיל את החיים, אז אף אחד לא רצה לקחת אותה. סוף סוף, מהישיבה, נמצא בחור טוב שבאמת רוצה להתחתן איתה. והם כבר קבעו תאריך לחתונה, בחור ראוי שלא מסתכל על הגשמיות, כן כסף, לא כסף, מסתכל על הבן אדם, והוא רוצה להתחתן איתה. אבל מה? הקיסר של אוסטריה, לא יודע אם זה פרנצי יוזף או לפניו, גזר שמי שמתחתן, מחתנים ילד, צריך לשלם למלוכה 400 זהובים, מס נישואין, מס מאוד גבוה, שממש אנשים לא יכלו לעמוד בו. אז בא היהודי הזה ומתלונן לפני רבי אלימלך. סוף סוף הנערה הזאת מוצאת מישהו שיתחתן איתה, ועכשיו אנחנו לא יכולים לקיים את החתונה, כי אין לנו כסף לשלם למלך. והוא אומר, אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. הוא קבע בתורה, פרו ורבו, תתחתנו. הוא ציווה אותנו בתורה, אם הוא ציווה אותנו, זה מחייב גם אותו. הוא לא יכול לצוות אותנו ולא לתת לנו את האמצעים לעמוד בציוויים. מה אמרנו? אם הוא מצווה אותנו, הוא מקיים בעצמו. אז לפחות לתת לנו את האמצעים. ובמילא אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה, על זה שהוא לא נותן לי את היכולת, הוא לא עומד בהסכם. הוא לא נותן לי את היכולת לחתן את הבת שלי. רבי אלימלך שמע אותו. רבי אלימלך אמר לו, האמת היא שכשהדיינים דנים ביניהם וחושבים, אז בעלי הדין צריכים לצאת החוצה. אבל היות שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, והוא תמיד יהיה כאן, אנחנו לא יכולים להוציא אותו. אז תישאר גם אתה כאן, אז לפחות שני בעלי הדין יהיו. ורבי אלימלך שם את שני הידיים, את שתי הידיים על השולחן, וחשב וחשב וחשב, ואז הוא התנער מעשר אפים, והוא אמר לאותו יהודי שהגמרא אומרת, שעבד, שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, לא חשוב הפרטים, כופים את רבו לשחרר אותו כדי שהוא יוכל להתחתן. עבד שלא יכול להתחתן, אז כופים את האדון לשחרר אותו, עבד עברי, שהוא, כדי שהעבד יוכל להתחתן ולהקים משפחה, את המצווה הראשונה בתורה, המצווה כל כך חשובה הזאת. במילא אומר רבי אלימלך, כופים כביכול את האדון, כביכול את הקדוש ברוך הוא, לשחרר את הבת שלך, שהיא תוכל להתחתן, שהכל יסתדר. המלך לא הוסיף שום דבר. היהודי שומע את זה, יוצא חזרה הביתה, הדרך הייתה ארוכה, לקח כמה ימים להגיע הביתה, עד שהוא מגיע הביתה, אשתו והבת שלו יוצאים, ואומרים לו, יוצאים לקראתו כבר שמחים, ואומרים לו, שבימים האלו הקיסר ביטל את הגזרה הזו. בדיוק בימים האלו יצא איגרת, כרוז, לכל בני הממלכה, שהקיסר ביטל את הגזרה האיומה הזו, שצריך לשלם מס נישואין כשמתחתנים. אז הם אלה, הילדה יכולה להתחתן, בלב שקט, ברוך השם, עם בחיר ליבה. זה הפירוש כשהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, אפשר גם לנצל את זה לטובתנו, שאפשר לבוא ולטבוע, רבי דיבר הרבה פעמים על הגאולה, שאפשר לטבוע מהקדוש ברוך הוא, שלפי מה שהוא הבטיח בתורה, אז הגאולה צריכה לבוא, אז אפשר לטבוע, יהודי צריך לטבוע, שהקדוש ברוך הוא יקיים את הפסיקה הזאת. אני אסיים רק בנקודה אחרונה, נקודה מעניינת, אתה צריך זמן? זה בסדר, כן? נסיים בנקודה אחרונה, מה אנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה, מהרעיון הנשגב הזה, שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות? מה אפשר לקחת מפה? מה זה בעצם אומר לנו? אז קודם כל דיברנו על הפן החינוכי, הפן של הדוגמה האישית. הוא מצווה, הוא אומר לאחרים, הוא עושה בעצמו, לא כמו מלך בשר ודם, שאומר לחיילים קדימה והוא נשאר מאחורה, לא. אם הוא ציווה אותנו ב-613 מצוות שהן לא קלות, אז הוא מקיים אותן בעצמו. יש פה פן חינוכי לא רע, חשוב מאוד. אבל מעבר לזה, והרבי לוקח ומאוד מעצים את הנקודה הזאת בשיחות שלו, שהעובדה שהקדוש ברוך הוא מקיים מצוות, היא נותנת לנו כוח לקיים את המצוות. כי היא מראה לנו את החשיבות. את החשיבות של המצוות האלה. פתאום אנחנו מבינים עד כמה זה חשוב. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים אותן. זה לא סתם שהוא זרק לנו דברים כדי שנהיה עסוקים. הוא בעצמו מקיים את המצוות האלה. הרבי אומר בשיחות, הוא מביא מהרבי הרייץ, מהרבי הקודם, שהדבר, נאמר את זה בעברית, הדבר שהאדם הכי לא רוצה זה לצאת פרייר. לדעת שהוא בזבז את הזמן בחיים. הרבי מביא לזה דוגמה. הרבי אומר, אדם יוותר על עבודה שהוא מקבל עליה הרבה כסף, אם הוא ידע שהוא לא יוצא ממנה שום דבר, שהיא לא חשובה לאף אחד, שלאף אחד אין ממנה תועלת. הרבי מביא דוגמה. הוא מביא דוגמה מהימים ההם, מהשפה, מהעולם של הימים ההם. הוא אומר, ניקח כדוגמה פריץ ברוסיה, שלקח אדם ונתן לו ביד מגל. פעם היו קוצרים את השדה עם מגל, ואומר לו, אתה תעמוד ככה כל היום, ותעשה ככה, תניף את המגל, ותקבל בסוף יום המון כסף, $100 לשעה, למעלה מכל פרופורציה. ככה, תעשה כל היום ככה. כמה בן אדם יהיה מוכן לעשות את זה? יום, יומיים, שלושה, אחר כך ימאס לו. אם הוא אדם נורמלי, ימאס לו. כי יותר מכסף, יש דבר אחד שיותר חשוב לבן אדם מלעשות כסף. לעשות משהו עם משמעות. משהו שיש לו תוצאות, משהו ששווה משהו. אדם מחפש משמעות למעשים שלו, לא כסף. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, זה בעצם נותן לנו מימד על החשיבות של המצוות. אנחנו לא רוצים רק שכר, אנחנו רוצים להיות מרוצים. אנחנו רוצים לדעת שיש בזה תועלת, שזה חשוב למישהו. שכשהנחנו תפילין, שכשהציציות השתלשלו החוצה, מישהו נהנה מזה. זה עשה טוב למישהו, זה יצר איזה שינוי בעולמות. וזה, את זה אנחנו לומדים מזה שמגיד דבריו ליעקב. אם הוא מקיים את המצוות, זה נותן לנו תחושה טובה עד כמה המעשים האלה חשובים. עד כמה המעשים האלה הם בעלי מעלה שהם משנים את כל העולמות, עד כדי כך שאפילו הוא כביכול מפנה מזמנו ועושה אותם כמונו.